לבוא ולשתף אתכם בלימוד נושא שהוא מרכזי בעם ישראל לדורותיו, ובעיקר בדור שלנו, שהרי כולנו מנסים בדרך זו או אחרת לקיים את מצוות התוכחה, ואנחנו נראה שבזכות מצוות התוכחה אנחנו זוכים לפתח את האהבה האמיתית. כולנו מרגישים את הבעיה הגדולה של הדור, שהרב כינה למצב הזה איסורי חנק, האיסורים האחרונים לפני הגאולה השלמה. למה חנק? הקדוש ברוך הוא נותן והעם לא לוקח, ונותן ואתה נחנק, אתה לא, נו, אתם לא רואים מה קורה פה. ואז אנחנו רוצים להזיז משהו, לפנות אליו, לדבר עמם, להזיז אותם. תפתחו עיניים. בקיצור, אנחנו חפצים להוכיח. ולצערנו הרב, התוכחה בדרך כלל לא נשמעת. והסיבה האמיתית היא משום ש, כפי שנלמד היום, ננסה ללמוד את זה, יסוד התוכחה היא האהבה האמיתית. אבל עצם העובדה שיש לנו תוכחה זה כבר סימן טוב. רצון להוכיח הוא דבר חיובי מאוד. הוא מראה על זיקה, אחווה. אבל הדרך בה אנו נוכיח היא תוכיח על עצם תוכחתנו, על עצם הרמה שלה. יש לנו פה דף מקורות, נעזר בו כדי לשמור על המהלך ועל העירנות. והפתיחה היא באמת תוכחה, בסיס לאהבה. אנחנו נשתמש בתוכחה כדי לפתח אהבה. האמת שזה היה צריך להיות הפוך. האהבה שלנו הייתה צריכה, היא להוביל אותנו לתוכחה, אבל אנחנו כנראה נעשה את הדרך בצד השני. מתוך רצון להוכיח, נהיה מוכרחים לפתח אהבה. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. ולכן, אנו ניגשים למשימה. אבל איך עושים זאת? המהר"ל בהקדמתו לתפארת ישראל אומר, שני תנאים כדי להוכיח. תנאי ראשון, ידיעת האמת. תנאי שני, העברת האמת, העברתה. הנה, במקור ראשון שהבאנו פה, אמנם אומר המהר"ל, לשום דברי תורה בפני זולתו הוא קשה מבית פנים. האחד, כי אם אינו מכוון הלכה להאיר עיני זולתו בדבר אמת, למה לא? כי תחליט מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, להחכים אותו בדברי אמת ויושר. ודרך האמת רחוק מי שימצא, ומכל שכן בדורות האלו שעבדה חוכמה מבני אדם. התנאי הראשון בשביל להוכיח זה שיהיה לך מה לומר, אמיתי. וזה חשבון נפש פרטי של כל אדם. בתקופה האחרונה, לא נקרא לזה אופנה, אבל זה דומה לזה, פנים אל פנים. נלך, נשפיע, נאמר, נדבר, נחזיר בתשובה. כן, אנחנו בכינוס תשובה מאהבה. נחזיר בתשובה. ססים עלי קרב, ניגשים עד הדלת, דופקים בדלת, נכנסים, יושבים בסלון. זהו. מה אומרים? טוב, לא חשבנו כל כך מה נאמר, אבל עצם העובדה שהגענו עד הלום. הגענו, ברוך השם. כמו שאני שומע, השמאלני הכי גדול הזה פתח לי את הדלת ונתן לי לשבת אצלו בסלון. ואפילו הגיש לי כוס מים עם הכשר בדץ. ודיברנו ויצאתי. ומה יצא? לא יודע, עצם הפגישה. הנה חינמי, יש בזה משהו. זה לא הנושא לדיון היום. מה אומרים שמה? זה הסעיף הראשון של המהר"ל. צריך לדעת את האמת כדי להוכיח. וכדי לדעת את האמת צריך ללמוד אותה. אבל זה כבר, כפי שאמרתי, חשבון פרטי. אני רוצה דווקא להתבונן בנקודה השנייה, שהיא גם עקרונית, ואולי בנקודה הזאת אנחנו בהחלט יכולים להיכשל. העברת האמת השני, התנאי השני כדי להוכיח, אף אם הוא מכוון ההלכה, מי יודע אם יהיו לרצון אמרי פיו לזולתו, ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא הועיל דבר. מי אמר לך שמי ששומע אותך, אכפת לו בכלל מה שאתה אומר? מי אמר לך? מי אמר לך שזה מעניין אותו? אתה צריך למצוא דרך לעניין אותו. ולא מדובר על התוכן, על ההתנהגות שלך. את זה אנחנו נדלה מספר התניה, שמסביר לנו למעשה את העיקרון היסודי. הבעת האהבה, שהוא כלי התוכחה. צריך להביע אהבה. ללא הבעת אהבה אין אינטראקציה חיובית בין שני אנשים. יש ויכוח. צריך להרגיע. צריך לבוא מתוך התחברות. הבעת אהבה, אומר לנו התניה, על פי הפסוק במשלי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. פירוש, כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה במים, כן נראה לו שם במים, אותה צורה עצמה. ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר, הרי האהבה זו מעוררת אהבה בלב חברו, אליו גם כן, להיות אוהבים נאמנים זה לזה. בפרט כשרואה אהבת חברו עליו. אז הנה הנוסחה הפשוטה, כל אחד יכול להתאמן מול המראה שלו בבית, להביע אהבה. כי הרי אלה לא זה התוכחה, לא תועיל שום דבר. זו הדרך למסור את המסר. את העניין של איכות המסר, כל אחד יעשה חשבון נפש. אבל דרך למסור אותו, זו הבעת אהבה. ואז באים ואומרים, טוב, בוא נתאמן. נחייך חיוך כזה מלהיב, אולי זה יעזור. נגיד לו, אני אוהב אותך. דרך אגב, אנחנו, שכחתי לומר זה בפתיחה, אנחנו נעשה הקבלה מן הכלל אל הפרט כל אורך הלימוד שלנו. מן הכלל נלמד על הפרט. אנחנו נדלה מקורות על הפיתוח האהבה הכללית אצל הרב, אבל זה אותו דבר, אותו מנגנון בעניין הפרטי, בחברות ובזוגיות. לכן, אני אוהב אותך. יונתי תמתי, אשתו חוזרת מהעבודה, קורסת אחרי עול העבודה, אחרי שהיא עשתה את כל עבודות הבית והשכיבה את הילדים, בזמן שהוא הוסיף עוד משנה, כדי להגדיל תורה ולהדיר, אשתו שוטפת את הכלים, בקושי עומדת, והוא מביע אהבה. אני אוהב אותך, יונתי תמתי. והיא, אין לה אפילו כוח לשמוע, אבל הוא מביע אהבה. כן? רבותיי, הבעת אהבה אינה אהבה, אבל היא כלי לתוכחה. אבל אם זה נגמר פה, התוכחה לא תצליח. הבעל שאוהב את אשתו, יכול גם להביע אהבה, אבל גם יכול לקום ולשטוף את הכלים. זאת אהבה. הבעת אהבה זה דבר אחד, אהבה עצמה זה מציאות. לכן, ודאי אנחנו מבינים שללכת לפנים אל פנים ולפני היציאה, להתאמן מול אמרה בחיוכים ובצורות של קרבה, זה בהחלט לא מה שיפתור את הבעיה, אלא אנחנו חייבים לפתור את זה בצורה אמיתית. אמונה ואהבה. טוב, מכון מאיר אימץ את האהבה ואמונה, אצל הרב זה אמונה ואהבה, היה איזה שינוי בדרך, פעם הסבירו לי, טוב, זה לא המקום. היסוד של האמונה, היסוד של האהבה זה אמונה, ואמונה זה אמת. לכן אנחנו חייבים לאהוב באמת. אבל איך אפשר לאהוב באמת את העם הזה שעושה את כל הטעויות כל הזמן, לאורך זמן, ומתמיד ומתגאה בהם? איך אפשר לאהוב את העם הזה? לפני כמה שנים, לפני הגירוש, גוש קטיף, עשינו איזושהי תפילה מיוחדת שעושים בעיר בירושלים, מיסוד תלמידי הגרא, פיתחא דקרתא, זה מקום מסוים בירושלים, מי שירצה פרטים, אחרי השיעור. ובתפילה הזאת היו גם חרדים וגם ציונות דתית. זה היה מה שיפה במעמד הזה, שהתאחדו לתפילה. טוב, אז ביקשו אחרי המעמד הזה שמישהו יגיד איזשהו דבר תורה, מיסוד התורה הזאת של תלמידי הגרא שמופיע בכל התור, שעל פיה עושים את התפילה הזאת, שנקראת עוד יוסף חי. טוב, ובן, הרבנים הצטנעו וקם איזה רב צעיר ואמר, והוא דיבר ודיבר על הערב רב, והערב רב, והערב רב, והערב רב, והערב רב שורס את הכל, והערב רב שזה וזה. פניתי אליו, אמרתי לו, רגע, אנחנו פה במעמד של קירוב לבבות, חרדים, ציונים, אפילו קצת חילונים היו. למה? לא בחרת נושא, לא יכולת לבחור נושא אחר. נכון שערב רב זה אחד המושגים בספר כל התור, שגם צריך להבין אותו, הוא לא מתכוון לאנשים, אלא לרוח הערב רב שנמצאת בכל אחד מאיתנו במינון זה או אחר. אז מתוך כך התגלגלה שיחה. אז מה הבחור הזה טוען? אני מוכיח את הדור. הדור צריך לעשות תשובה. הם צריכים להפסיק עם המעשים הרעים שלהם. אמרתי, אבל ככה אתה תוכל להוכיח אותם, שאתה אומר ערב רב ימין, ערב שמאל, כל אחד שעשה מעשה שלא בדיוק לפי מה שחשבת שצריך לעשות, נכנס לקטגוריית ערב רב. אלא מה? מה אתה חושב? איך יכול להיות יהודי שרואה טלוויזיה? איך אני יכול לאהוב יהודי כזה? בקיצור, מהר מאוד התגלתה האמת. הוא מחזיר בתשובה מתוך התנשאות. האלה הנמוכים האלה, היהודונים האלה שלא שומרי מצוות, צריך להחזיר אותם למוטב. אז אני עושה אימונים כמובן לפני שאני יוצא, אני מחייך. ואני אומר, אני רוצה טובתך, בוא, אני אקרב אותך, תבוא אליי לסעודת שבת, תראה איזה יפה שבת. אבל מהר מאוד מגלים, בלב יבש, שנאה, שנאה שנובעת, אמנם לשם שמיים, כמובן, אנחנו כולנו יודעים איך חרב הבית השני, השנאה ודאי הייתה מתוך כוונות אמיתיות של מי שמתנגד לתורה ולמהלך הלאומי הישראלי. אני שונא אותו, כי הוא לא, זה לא פרטי שלי, הוא נגד הקדוש ברוך הוא, אני שונא אותו. מהר מאוד מגלים את השנאה. כמם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. לב האדם לאדם. שלב ב', לא פנים. פנים זה קל מאוד לעבוד על אנשים. בלב אתה לא יכול לעבוד על אנשים. מגלים את הלב שלך מהר מאוד. לכן, רבותיי, אם אנחנו עושים את הולכים לפי המהלך הלוגי שלנו, שבשביל לקיים תוכחה צריך הבעת אהבה, אנחנו חייבים לפתח אהבה. אבל איך מפתחים אהבה? האנשים האלה הם נוראים, הורסים לנו את היישובים, מייבשים לנו את הישיבות. איך אפשר לאהוב אותם? לומדים. זכינו בכתבי הרב תורה שלמה, תורת הסנגוריה. זו תורה, רבותיי, תורה, לומדים אותה. מעמיקים בה, מזדהים איתה, מפנימים, מיישמים, משתנים, מתעלים. זאת אומרת, תורת הסנגוריה היא צורך נפשי של כל יהודי. העין הטובה מרוממת את האישיות. אנחנו חייבים ללמוד לאהוב. באמת. ללא שום נגיעה, בכלל ובפרט. הבאנו כמה מקורות תחת הכותרת פיתוח אהבה. זה נשמע אולי מלאכותי. לפתח אהבה, מה פתאום? אהבה זה או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. ככה אני שומע. רבותיי, הרבה זוגות נופלים על זה. על או שיש לך את זה, או שאין לך את זה. אומר, זהו, אני אהבתי את אשתי. שנה, שנתיים, שלוש, כמה אפשר לאהוב אותה? ועכשיו יש דברים, עכשיו עושים, יש משימות אחרות. לא. אהבה צריך לפתח. זכינו, קיבלנו מהקדוש ברוך הוא שכל, גם, כי הרי אומרים לנו, אהבה זה רגש, איך אני יכול לפתח רגש, או שאני אוהב את זה, או שאני לא אוהב את זה. אהבה היא רגש שעמוק מאוד, שיכול להתגלות עוד ועוד ועוד על ידי העיון השכלי ועל ידי השכל שמצליח לדלות אותו ולהביא אותו לממדים שעדיין לא הופיעו בך. חשבת שאתה אוהב אותה, אהבת אותה קצת, עכשיו תאהב אותו יותר, כי זה הרבה יותר מבוסס על השכל. לכן גם את העם שלנו אנחנו חייבים ללמוד לאהוב. אמיתי. אני אזכיר פה את כדי לפתוח את הנושא הזה, את יצחק אבינו. כאשר הקדוש ברוך הוא בא לאבות, אומרת הגמרא, ואומר לאבות, בניך חטאו, אברהם אומר, ימותו על קידוש שמך. יעקב גם אמר, ימותו על קידוש שמך. דווקא יצחק הוא זה שלימד זכות. יש דיון, ויכוח כזה, שנראה מוזר בעינינו. עכשיו יצחק מתחיל לחלק את הזמן ולומר, אם 70 שנה חיים, אז רק 30 שנה הם חוטים, וכו' וכו'. ובסוף, מחלקים את השנים, 35 שנה, בסך הכל חוטים, אחר כך יושנים חלק מהזמן, חצי מזה יושנים, הולכים וזה אוכלים. בסופו של דבר יצחק אומר, חצי עליך, חצי עליי, אם אתה לא רוצה, הכל עליי, אני הייתי בעקדה, מסרתי את הנפש, אני מוכן לקחת הכל עליי. ואז השאלה היא, למה דווקא יצחק הוא זה שמלמד זכות? הרי אנחנו יודעים שיצחק הוא סמל מידת הדין. פה התשובה. לימוד זכות זה לא שקר. זה שאתה עובר את גשר איילון בשבת, ואתה רואה מכוניות, לרוב, אתה לא צריך להגיד, ברוך השם, כמה יולדות השבת. לא. יש יהודים מחללי שבתות. זו עובדה. לשקר, להגיד שהם לא מחללים, זה לא נכון. אבל לימוד הזכות, למעשה, זה מה שיצחק עשה. זה לומר, זה לא מתאים להם. הם לא שייכים לזה. זה לא מתאים לפנימיות שלהם. זה מתוך חוסר הבנה, זה מתוך טעות. הם לא כאלה, וזה מה שיצחק עשה. הוא ניסה לצמצם את זמן החטא, לכאורה מה הרווחת בזה? אז הם חוטאים פחות. לא, זה בשביל ללמד, הם לא שייכים לחטא האנשים האלה. זה במקרה החטא אצלם. זה טעות. לכן, אנחנו חייבים להכיר את האמת שבדור. והרב נותן לנו, בספריו, ודאי וכולם מכירים את מאמר הדור, אבל בעוד מקומות, את הנקודות הללו שיעזרו לנו להכיר את האמת של הדור הגדול הזה. לא דור שפל, לא דור חוטא לפי האמת. זה מעניין. לא חוטא לפי האמת. ודאי שהוא חוטא. לא לפי האמת. ובנפש שלו לא דור חוטא. בפועל הוא חוטא, אבל לא לפי האמת. נלמד להסתכל פנימה קצת. בין מאבות, בין מבנים, נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות נכבדים, ובכל זה אנו רואים שחסר לו הכל. הרב מבקש מאיתנו להתבונן קצת פנימה. אפילו רקנים שבהם, להם מצוות קרימון, מה המשמעות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי הרימון הוא מלא גרעינים, אבל לא רואים אותם. קליפה דקה מפרידה בין העין לבין הגרעינים. מלאה מצוות כרימון, לא רואים כלום, ריק. אבל בפנים, נכונות. נכונות לקיים את המצוות. נכונות למסור את הנפש למען הערכים הישראליים. הרב אומר לנו, להתחיל להסתכל במבט הפנימי. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכים אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. מתי צריך לעורר אהבה יותר? כאשר היהודים חוטאים. זאת אומרת, התגובה הראשונה יכולה להיות הפוכה. היהודים חוטאים, זה מרגיז. בא לך לצעוק שבס על איזה מכונית שנוסעת. וזה מרגיז. לא. לעורר אהבה כאשר האומה יורדת. ואהבה אמיתית, על פי העיקרון של הכרת הפנימיות שלה. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז. להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול ועצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי, החודרת רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית בישראל, שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. אבל איך עושים את זה? מה אתה מדבר? תראה את היהודי הזה, לא מעניין אותו שום דבר. אתה מדבר איתו על דת, הוא צוחק. הוא אפילו מגדף. אתה מנסה לקרב אותו, אתה נראה מגוחך בעיניו. אין, הוא ריק לגמרי. אמונת חכמים. אמונה בתורתנו הקדושה. אנחנו מאמינים שהפנימיות של העם הזה הוא נשמה טהורה. ואנחנו אומרים את זה כל הזמן. צריך גם ליישם את זה. אנחנו מאמינים בטוב הפנימי של העם הזה. אבל כל פעם שקורה משהו הפוך מנה טוב הפנימי, שוב חלק מהמחנה שאפילו דגל בשיטה שאני אומר עכשיו, לאט לאט מתרחק. נכון? המבחן נהיה יותר קשה מיום ליום. מה שאמרו לפני הגירוש, כבר לא אומרים אחרי הגירוש. חלק כבר לא אומרים, חלק ממשיכים להגיד. מה השלב הבא אני לא יודע. אולי בסוף ישארו כמה בודדים. אבל זאת האמת. העם הזה בפנימיות שלו הוא טוב. ואם אתה רוצה לפתח אהבה, אתה חייב עכשיו להתעלות ולהתבונן בזה. בצד הזה, תעזוב רגע לרגע את הצד החיצוני. אם לא תצליח לפתח אהבה, אתה תראה את הצד החיצוני, אתה לא תצליח. אתה חייב להתאמץ עכשיו להפריד. אבל אתה לא מציאותי, אומרים לך. אתה לא ריאלי, באמת. אתה לא רואה, זה לא המציאות. האמת היא שהוא חוטא. טוב, זו שאלה. איפה האמת באלמא דשיקרא שלנו? פה אנחנו מתבקשים להפריד בין המציאות לאמת. או, זה כבר לא נשמע רציונלי, בוודאי לא בתרבות המערבית המדעית. להפריד בין המציאות לאמת? חס וחלילה, המציאות זה האמת. ככה טוענים. ודאי, מי שחונך על, כן, על המדע המודרני, המציאות זה האמת. לא נכון. האמת, וזה מבט גדול, האמת זה מה שצריך להיות. והמציאות זה מה שקורה בפועל. אם אתה רוצה לפתח אהבה, אתה חייב להסתכל עכשיו במה שצריך להיות. אם לא, לא תצליח. ולכן הרב הולך עוד יותר רחוק. וזה נראה עוד יותר מוזר בעינינו. אומר הרב, יש שהביטוי של הוקרת האומה ואהבת כבודה אומר יותר יראת שמיים ואמונה ממה שהביטוי של יראת שמיים ואמונה בעצמו אומר. משפט שצריך עוד להתבונן בו קצת, כל אחד ייקח את הדפים האלה וינסה לפענח אותו. איך שאני הבנתי הוא ככה. לפעמים לרוץ בקרב בשביל להציל את עם ישראל, זה יותר יראת שמיים מאשר להניח תפילין בכוונה. אז זה לא, הרב לא בא להגיד לנו שלא צריך להניח תפילין, רק הוא אומר, דה לזהות, שיש מהלכים של יראת שמיים שהם לא במובן הדתי נטו, נראים כיראת שמיים. הנה, וזה עוד פעם. אז שאני קורא את השורות הללו, אז אומרים לי, כן, אבל זה היה לפני, זה היה בזמן הרב. כי בזמן הרב, באמת, זה היה נכון, שאלו שלא היו דתיים, לפחות היו מוסרים את הנפש למען הכלל, למה היו באו לבנות קיבוצים, באו להתנדב לסיירות, מסרו את הנפש, אבל היום, היהודים של היום, כל אחד דואג לעצמו, כל אחד בונה את הצד הפרטי שלו, לא מעניין אותו שום דבר. שלילי, חזק, כמו שאומרים. זה לא נכון. יש הוכחות בשטח? ואז שהיה מבצע שלום, איך קוראים לזה, הקודם, לא שלום הגליל, הבא בתור, חומת מגן, ראו התנדבות אדירה. 105 אנשים, 105% מהכוחות הגיעו לשטח. מה עשו עם 5% המותרים? לא יודע, אבל זה לא היה בתקן. אז אמרנו, סוף סוף, רואים משהו מהעם הזה שעושה את כל הטעויות, הנה הוכחה שזה לא נכון. יש לו פנימיות עדיין, ברוך השם. אבל היום הכל רקוב, נגמר. ואז באה המלחמה האחרונה, שיש לה שם כבר, לא זוכר את השם. מלחמת העולם השנייה. רבותיי, עוד יותר מסירות נפש. למה? עם כביכול באופן כללי ירד קצת, עוד, אבל באופן הפרטי עוד יותר מסירות נפש. למה עוד יותר מסירות נפש? כי בחומת מגן עוד החיילים בטחו במפקדים שלהם. ואמרו, אנחנו בידיים טובות, באש ובמים, איפה שנלך. במלחמה האחרונה, זה כבר לא ברור אם המפקדים יודעים בדיוק מה הם עושים. ועדיין באו, ובאמצע מלחמה התנדבו, והגיעו עוד, ובאו. זאת אומרת, זה עוד יותר מסירות נפש. לדעת שאתה בא, ואתה בכלל לא יודע אם אותו שמפקד עליך, לא עושה טעות, ישלח אותך לאיזה מקום לא נכון, וחס וחלילה. מסירות נפש. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו לפעמים הוכחות. אבל אפשר גם להסביר את העובדה שאנחנו חשים שישנה ירידה בערכים. אין כוח כבר. ואיך לא תהיה ירידה? הרי הערכים הללו שאיתם קמה המדינה הם ערכים כלליים חיוביים של התיישבות ובניין מערכת לאומית. אבל חסר שם הרבה. חסר, אפשר לומר, העיקר. לשם מה בונים את המדינה? איפה התורה במערכות הללו? אז אתם יודעים מה זה לרוץ עם אידיאלים שאינם מבוססים על דבר ענק, אלא על דבר קיצוני? זה היה פלא אם הדור הזה ממשיך להתקיים עם אותם אידיאלים כל כך הרבה זמן. ברוך השם שהאידיאלים האלה פתאום רואים שאין להם שום דבר מאחוריהם. זה טבעי לחלוטין שנופלים האידיאלים האלה עכשיו. כי הם מתחילים להבין שאין להם כבר רוח גבית. וזה הנפילה. זה לא נפילה מתוך עיבוד הרצון לאידיאלים, אלא זה מתוך ייאוש. זה מתוך ראייה שהאידיאלים האלה כבר לא מושיעים. וזה כנראה התחלת החיפוש אחר התוך של אותם אידיאלים. לכן הדור הזה גדול. עד היום, אחרי הנסיגה גם, אבל הוא חלש. זה נכון, ולכן אנחנו מרחמים עליו. הוא גדול וחלש. אבל צריך לדעת את גדלותו כדי לדבר איתו. כשאתה בא לפנים אל פנים, אתה צריך להיות בגובה העיניים לפחות. טוב, אני קצת גבוה, זה בעיה. אבל אם אתה בא מלמעלה, בוא, יהודי חילוני טוב, בוא, אני אעזור לך להבין משהו בחיים שלך. אני אתן לך את האור הגנוז בפנימיות שלך. אז מה הוא אומר לך? לך רד ממני. מה קרה לך אתה? מזכיר לי ידיעה שישבתי פעם באוטובוס עם רב אחד, ודיברנו. ואז אישה שלפנינו, היא אמרה, היא הסתובבה, כנראה היא ראתה אנשים סגנים, אז היא אמרה, רבנים. אז היא אמרה, מתי הרבנים יתחילו להושיע את העם הזה כבר? אישה חילוניה. אז הרב הזה אמר, רגע, רגע, יש לך בן? כן. מה הוא עושה? הוא לומד באוניברסיטה. אז הוא אמר לה, כשהבן שלך ילמד תורה, אז אולי נצליח להושיע את האומה. 80% מהכוחות של האומה לא עוסקים בתורה. בלשון המעטה. אז מה את חושב, שהקדוש ברוך הוא סידר שרק אצל הדתיים יש את הנשמות הגדולות? שלילי חזק. מסתבר שהוא עשה חלוקה שווה. זאת אומרת ש-20% מהנשמות הגדולות, 20% מהציבור, בו יש בו נשמות גדולות מן הסתם, עוסק בתורה. 80% מהציבור עם הנשמות הגדולות שלו משחקים בגולות. עושים דברים אחרים. אז איך נושיע את האומה? ומי אנחנו? אנחנו הסיירת? צריך שאנשים האלה יחזרו עם הגודל שלהם אל המערכה. זאת אמונה בגודל. ממשיך הרב אומר, והנה אצל רבים מבני דורנו, אנו מוצאים שאף על פי שמצד הירידה בהכרת הבן, נשמת התורה, בהכרת הבן נשמת התורה, שרו מדרך השם, והם עשו בדעת וקודש, ולקחו להם את הדרך של כופרי האומות. דרך אגב, זה אופנה של המערב, זה הכפירה. זה לא שייך לעם ישראל, זה אופנות, כמו שלצערנו, הלבוש, הלא צנוע, שנוגע, שהחברה הישראלית נגועה בו בצורה חריפה. זה זר לעם ישראל. זה אופנה אמריקאית, אירופאית, שנדבקה לנו. אותו דבר הכפירה. עשו דוח, עשו סקר גדול, דוח גוטמן, ובדקו את דרגת הכפירה באומה. אני לא מדייק במספרים, אבל זה הכיוון. 80% מהיהודים מגדירים את עצמם כמאמינים, 70% קשורים למצוות. אבל 80% מהם חושבים שהם בודדים. זאת אומרת, איך זה קורה דבר כזה? בזכות התקשורת. זאת אומרת, היהודים אנשים מאמינים, אבל בתקשורת ישבו להם אנשים שמקרינים כפירה, תרבות, מערבית. והם אומרים, זה לא, שעולה אחד לשידור שקצת מכניס ענייני אמונה, מהר מאוד, אתה לא לעניין. זאת אומרת, מקרינים כפירה, אבל אין כפירה באומה הזאת. האומה הזאת הם מאמינים בני מאמינים. בכל זאת, היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב, ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות עד כדי מסירת הנפש. למדים אנו שהכוח הכללי, האלוקי, של השפעת קדושת האבות, לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט, החל להתנער ולתת את פריו. אנחנו נסיים רק משפט אחד לסייג. הרי אם אנחנו נמשיך בכיוון הזה, אז בכלל אנחנו נשבח ונעלל את העם הזה, אולי אנחנו בכלל לא צריכים להוכיח אותם. הם מצוינים. אומר לנו הרב ככה. ופה יסוד התוכחה, עליה אנחנו מדברים. האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל איננו מוצאים את עצמיותה גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. נזכור את המשפט הזה, נשתמש בו גם בתורת הפרט. כולך יפה רעייתי ומום אין בך, וכי יש בן אדם שאין בו מום? זאת אמירה חזקה. אין בך מום. עכשיו, סגרנו את המעגל הראשון. אהבה זה דבר אמיתי. אמונה ואהבה. אם אתה לא אוהב את העם הזה, אל תוכיח אותו. אל תלך להחזיר בתשובה, אם אתה לא אוהב את האדם שאתה רוצה להחזיר בתשובה. ואם אתה לא אוהב אותו, אז בסדר, אז לך תלמד. לך תבדוק את עצמך, למה אתה לא אוהב, תעשה תשובה. וכשתהיה מוכן לאהוב אותו, תבוא תוכיח. אותו דבר בבני הזוג. אל תוכיח את בן הזוג, אם אתה לא אוהב אותו. לא, תגידו, לא, מה, התחתנת איתה, אתה לא אוהב אותה? בסדר, נו. יש מינון, יש דרגות. תוכחה חייבת להיות מתוך אהבה. אם משהו נחלש באהבתך, התוכחה נהפכת לאינטרס אישי של תועלתנות. אתה מוכיח כי אתה רוצה משהו. אתה חושב שהיא צריכה לעשות ככה, כי זה לא מצא חן בעיניך. אתה רוצה, זה ניצול. תוכחה שאיננה מתוך אהבה היא ניצול. אתה צריך, לפני שאתה מוכיח, לאהוב. לך פתח אהבה, אחר כך תבוא, תוכיח. עכשיו, אמרנו שהדור הזה גדול בפנימיותו. טוב, אז זה רחוק, זה מבט פנימי, זה מבט אמיתי, אבל פנימי וחזק. אנחנו צריכים ללמוד את זה. ישנם, בעניין הלימוד הזכות, יסלקנו את מעקבי האהבה. ללמד זכות. אני מביא לכם פה שתי דוגמאות שנשאלתי באינטרנט, בשאלות שאני מקבל באינטרנט. לומר את מצב הדור במובן השכלי ובמובן הרגשי. שאלה ראשונה. עכשיו אני מזהיר את הציבור, אין לי תשובה לשאלה הראשונה בשלב זה, אז שלא צריך להעמיק בה. כן? אז אל תתייחסו אליה באמת, רק רציתי להביא אותה כדוגמה. שואל בחור ככה, בגמרא מסכת בבא בתרא, נאמר כי משה כתב ספרו. הבעיה שלי עם הממצאים הארכיאולוגיים וההיסטוריים. ראשית, הכתב העברי עצמו נמצא במכלולים הארכיאולוגיים, מצבת מישה ומואב, רק בתקופות מאוחרות יותר. אמצע המאה התשיעית. וגם הוא שונה מאוד מהכתב שבידינו. השם ישראל מוזכר פעם אחת בהסתלת מרן פנטח משלי המאה ה-13 לפני הספירה. המטבע שמופיע במספר מקומות בתורה, גם הוא הומצא רק במאה השביעית בלידיה. פסוקים מן התורה לא מופיעים בשום ממצא ארכיאולוגי בתקופות התורה. הכיצד? נו, אמרתי, אני לא בא לענות על השאלות האלה, יש שעסקו בזה הרבה. רבותיי, מה אתה רוצה מהבן אדם הזה? הוא חונך ככה, הוא קיבל את הנתונים האלה. ככה אמרו לו בבית ספר, במקום ללמד על אברהם אבינו, אמרו לו, אין, לא מוזכר שם ישראל באף מקום, המטבעות שבתורה לא קיימים, זה לא קיים, אין בכלל אלוהים. הוא חונך ככה. מה אתה רוצה ממנו? תגיד לו, תחזור בתשובה, מה אתה מדבר? יש אלוהים. זה החינוך שלו. עצם העובדה שהוא שואל באינטרנט שאלה כזאת, פונה לרב באינטרנט לשאול שאלה, אז זה כבר מראה על גודל רוחני. אבל זה מה יש. זה החינוך המקולקל הזה של המציאות. הרגש. שאלה שקיבלתי גם באינטרנט. אני רוצה לאהוב את השם. לפני שאמשיך, אשאל, האם הרב באמת אוהב את השם? זאת אומרת, מאיזו תחושה שהרבנים לא כל כך מראים גודל אמונה. אז זה באדם, הוא רוצה להתקרב, הוא אומר, אני רואה רבנים, אני שומע בתקשורת, זה עשה ככה, זה עשה ככה, זה פה, זה שעת. האם הרבנים מאמינים באלוהים? כי אם הרבנים לא מאמינים באלוהים, אז מי אני? זאת נקודת הפתיחה של אדם שרוצה להתקרב. שכל שחונך בכפירה, ורגש שלא מצליח למצוא את המימוש של האמונה. נקודת הפתיחה. הלימוד זכות מתבסס על הכרת סיבות המרידה באמונה. אומר הרב בחזון הגאולה, הירידה המעשית של קיום המצוות והשפלת ערך האמונה והקדושה בכללה, באה עתה, לא מפני שהנטייה הנפשית היא זרה מיסודה לתכונה הפנימית של קדושת המצוות ואורה האלוקי, והאורה האלוקי של האמונה, אלא מפני שתוכן העבודה האמונית היה מוכרח להופיע במשך זמן הגלות בצורת החיים הפרטיים, שהיא למטה מערך המוסר הציבורי, שבעצמותו הוא מלא ברוח השאיפה האלוקית העליונה. שוב, אני אתן לכם להתבונן לבד אחרי זה, אבל איך שאני הבנתי, מה שהרב אומר אמר הדור ולמעשה. העם קפץ קפיצה גדולה קדימה, במובן של הביקורת ושל האינטליגנציה, של ההתבוננות, ונוצר מין וקום. זאת אומרת, התורה נשארה תורה של גלות, תורה שמפתחת אמונה בסיסית, והדור הלך קדימה, עם כל העולם כולו, בזמן תקופת התפתחות המדעים. ואז פתאום הדור הזה שואל, רגע, מה זה, מה שאומרים שם הרבנים זה לא מתאים. זה לא מספק אותי כבר. ואז באים לשאול את הרבנים, והרבנים לא פיתחו את עומק האמונה. ואז הדור הזה אומר, אני כופר בתורה. התורה הזאת לא מחיה אותי. פעם בשיעור אחד, בישיבה קטנה, הסברתי את העניין של הדור, של מאמר הדור, שזה מתוך גדלות הם כפרו, מתוך שנשמות גדולות, שמחפשות תורה גדולה, תורה כללית. אז אחד שאל אותי, רגע, אלה שלא כפרו אז הם קטנים? רק אלה שכפרו הם גדולים? לא. אני שקצת התבלבלתי באותו רגע, לא אמרתי תשובה הכי טובה, ומחרת חזרתי ואמרתי, לא, כנראה יש שלושה סוגים. יש את הסוג שלא כפר, בגלל שהוא מספיק לו האמונה הבסיסית, הגלותית. יש את הסוג שהוא כפר, כי זה כבר לא מספיק לו, הוא רוצה תורה גדולה, תורה של כלל, תורה של גאולה, תורה של בניין לאומי, והוא לא מקיבל, ואז הוא כופר. ויש את האדם עוד יותר גדול. הוא יש לו את כל הקושיות של הכופר, אבל עדיין הוא יודע שחייבים לפתח את האמונה. אין לו את התשובות, אבל יש לו כבר את הקושיות. ויש לו גודל רוחני להבין שיש תשובות, והתשובות יבואו. אז הוא נשאר באמונה, והוא תורח ומחפש את התשובות, ומפתח את האמונה, והוא זה שיקח את האמונה לגודל שהיא צריכה להגיע. לכן, לימוד זכות, הדור הזה, הנקודה פתיחה שלו, מאוד מאוד נמוכה במובן האמוני דתי. ואז מגיעים לחוצפה. החוצפה די כבדת משיכה, באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה. איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יוכל להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו, שתתרגל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא איתה ועל ידה מופיעה ויוצאת אל הפועל. זאת אומרת, באותו כיוון, הדור רוצה תורה גדולה. ואל תגידו לי, התורה זה דבר קבוע, זה לא משתנה. נכון ששרפו ביהדות הרבה ספרים של רבנים ששינו את ההופעה של התורה. וזה קצת מגוחך, אבל כמעט רב גדול שלא זכה שישרפו את ספריו, צריך לבדוק למה, אולי הוא לא כזה גדול. זאת אומרת, שרפו ספרים. שהרמב״ם התחיל לדבר בצורה פילוסופית על האמונה, שרפו את הספרים שלו. שרמח"ל התחיל לדבר בצורה קבלית יותר, גם כן, גירשו אותו והשביעו אותו לא ללמד. וכולי. זאת אומרת, התורה הולכת איתנו. האמונה, העיקרים שלה הם אותם עיקרים, אבל היא תופסת את למעשה את המעמד, היא מקבילה תמיד למעמד השכלי של הדור. מה שקרה במאמר הדור, כפי שהרב מסביר מאמר הדור, הדור קפץ איזושהי מדרגה, והופ, התורה עוד לא הצליחה להיות מוצגת במעמד הזה. לכן הכפירה לא נובעת מתוך חוסר זיקה אל התורה, אלא מתוך, הייתי אומר, מתוך חוסר זיקה לתורה שעדיין לא הגיע לרמה שהיא צריכה להגיע. וזה לימוד זכות, אמיתי. זאת אומרת, באמת הוא לא כופר. הוא יכול להגיד שהוא כופר. הוא לא כופר באמת. הוא לא יודע שהוא לא כופר. הוא מלא אמונה. עד רבה. הכפירה שלו, הרב אומר את זה בכמה מקומות. זה משפט קצת קשה. שאומר שהאמונה של הדור זה הכפירה. שלא ניתן במשפט הזה, אבל הכוונה בכיוון הזה. זאת אומרת שזה מתוך מועקה, שהתורה צריכה להיות יותר עוצמתית. הגיע הזמן שהיא תהיה כללית. אני רוצה הבנה, אני רוצה להבין למה אני מנענע לולב. ולמה אני מניח תפילין ומה הקשר ביניהם. אתה בא, אתה אומר לי, תניח תפילין. טוב, הנחתי תפילין. אחר כך הגיע אחר הסוכות, תענע לולב. להניח תפילין? לא, לא להניח תפילין. לולב, כן, כן, טוב. שמתי וי, שמתי וי. כל החיים ככה, אני לא רוצה, אני רוצה להבין מה הקשר. איך זה קשור? מה גדול בזה בכלל? מה גדול הנענע לולב? גם בזה... שבט זולו באפריקה אולי גם עושים כאלה תנועות. מה הגודל של זה? אני רוצה להבין. אני רוצה להבין למה זה שייך. לאיזה מכלול. בגלות לא שאלו את השאלות האלה. כי בגלות היו רחוקים מן רוח הקודש, וטוב שלא שאלו את השאלות האלה. כי לא היה להם את העוצמה הרוחנית להשיב אליהם. אין רוח הקודש, ודאי לא נבואה. אלה אצל יחידי סגולה, גדולי הדורות שמקבלים את צינור מארץ ישראל, מקבלים קצת רוח הקודש. בארץ ישראל יש תשתית לפתח רוח הקודש ונבואה. לכן שואלים את השאלות, כי התשובות הן זמינות. ניתן לדלות אותם בארץ ישראל. יקומו פה נביאים. זה המצב הטבעי של עם ישראל לנבואה. ואנחנו נצטרך לפתח את זה, דרך אגב, לבתי ספר לנביאים. זה עוד לא קיים היום, אבל נצטרך לפתוח בתי ספר לנביאים, כי זה, צריך ללמוד את זה. זה תכונה, זה נפשיות, זה דבר שמפתחים. וזה ייתן תשובות. הדור תובע את זה. כן, פיחי נבואה. הרב אומר שגם לא יש ספיחי נבואה, אומר הרב, באחד המקומות שסונזר על ידי הרב הנזיר, הוא לא רצה לכתוב את זה באורות הקודש, אבל בקבצים אנחנו יודעים. הרב אומר, מעיד על עצמו שיש לו ספיחי נבואה. איך אפשר לכתוב כתבי הרב בלי ספיחי נבואה? אי אפשר. לכן, רבותיי, הדור הלך קדימה, יש לו תביעה גדולה כלפי התורה. והוא לא עשה את הצעד הנבון להגיד, טוב, נמתין. כי החוצפה שהיא יסוד הגבורה, כמו שהרב מסביר גם בכמה מקומות, היא ההתחלה למעשה של הגבורה, ובהתחלה החוצפה היא הורסת. בסופו של דבר החוצפה תהפך לגבורה, וגבורה היא צורך אמיתי לנבואה. לכן הדור הזה הוא גדול. באמת, היום גם. אחרי הנסיגה, אחרי הכל, אחרי כל מה שאנחנו שומעים בפאבים והכל. הוא דור גדול, המשבר שלו גדול מאוד היום. אבל הוא דור גדול, וצריך להעריך אותו, להעריץ אותו. ואז זה יהיה בסיס לתוכך. משום שאם אני אוהב אותו, אני מעריך אותו. אני כבר לא בא מלמעלה, ואני לא מושיע אותו ככה. אולי הוא שאתה הולך להושיע, הוא יהיה רב גדול הרבה יותר ממך. הוא עוד ילמד אותך, הוא יתחבר לשורשים של תורתנו הקדושה ויגיד לך חידושים. אל תזלזל בו, הוא גדול. הנקודה האחרונה פה נקראת מלאכת התיקון. טוב, אני צריך קצת לקצר, אני רק אומר בשתי מילים. סיבה שהדור נעול במסגרת שלו, שלא מצליח להיוושע, זה התרבות. כבר נגענו בזה. זאת אומרת, נוצרה תרבות חונקת. היא בנויה על שתי עקרונות התרבות. אני לא אקרא את המקור, אני אסביר אותו. אהבת החומר ותרבות הדמיון. אהבת החומר היא ריאקציה של הגלות. בגלות, היהודים בהכרח היו חייבים להיות שונאי חומר. שונא השתקעות במציאות הזרה שלהם. לכן שם היה מצווה לסנות החומר. מצווה להיות, מי שמכיר את התמונות של שגל, לופטמנשים. כזה מרחפים מעל הכפר. זה מצווה. אל תאחז בכלום שם. אל תאהב כלום. אל תשמע מוזיקה. תברח מכל מה שקשור לחומר. אבל כאשר אנחנו מרימים את התקומה הלאומית, אנחנו חייבים להיות חומרנים. אנחנו חייבים לברות מערכות ציבוריות, בנקים, כבישים, צבא. מערכות של חומר. לכן הריאקציה של הגלות זה אהבת החומר. אהבת החומר זה דבר מסוכן מאוד, וזה מה שקרה לתרבות של הדור שלנו. מתוך אהבת החומר הייתה הגזמה. ואז זה נהפך לתאוותנות. אבל זה המסגרת החברתית. במסגרת הזאת, הדור הזה נעול. קשה לו להתנתק ממנה, כי יש בה יסוד של אמת. הדבר השני, פיתוח הכוח המדמה, וזה קשור לנבואה. זאת אומרת, התרבות המערבית נקראת אצל הרב התרבות הדמיון. הכל דמיון. אנשים חיים בסרט. בכל המובנים. גם המדע, אומר הרב, זה התבוננות מאוד מעניינת של הרב על המדע. מה זה? פעם שבן אדם היה אינטליגנט, היה לו IQ גבוה, מה היו עושים אותו? אומרים לו, בוא תהיה פילוסוף. בוא תשב פה בשקט, תסתכל על השמש, תכתוב רעיונות גדולים. היום שבן אדם יש לו אינטליגנציה גבוהה, מה עושים איתו? אומרים, לך תהיה מהנדס. למה? תמציא פלאפון יותר משוכלל. תמציא בלנדר שתוכן את הבשר יותר טוב. למה זה יותר טוב? האריה עושה את זה יותר טוב ממך, אבל לא משנה. זה יהיה משוכלל עם כאלה מנורות קטנות אדומות שמעבבים. מה אתה עשית לשכל האנושי? שאיבדת אותו לצרכים. כוח המדמה. תמציא לי רכב שעושה ככה ותמציא לי פה רק הדמיון. זאת אומרת, האינטליגנציה משובדת לדמיון, והדמיון משרת את היצרים ואת ה... זה הדור שלנו. ולא רק במבדה, כמובן בתרבות, בבידור. הכל דמיון. אצל ה... דרגת הגירוש, רמת הגירושין מגיעה לממדים נוראים. למה? כי הקונספציה של האהבה היא הוליוודית. היא סרט, בן אדם חי בסרט, בשביל הוא מתחתן, אבל זה לא כמו בסרט. זה משהו אחר. הוא חי בסרט. הרב מסביר למה זה טוב. זאת אומרת, מה? זה התופעת לוואי של משהו, של פיתוח הנבואה. זאת אומרת, הנבואה מתפתחת בזכות הכוח הדמיון. ואז הדור מפתח הרבה 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 דמיון של חול. בסוף זה יהיה של קודש. לכן, עוד פעם לימוד זכות. הוא נעות, הוא... נספר לכם עוד דבר קצר. אני כותב באיזה ירחון חילוני. מאמר קבוע. ואני אמרתי לעצמי, אני אומר את האמת שם. ירצו, יסגרו, יגידו לי, טוב, תודה רבה, בגילון הבא כבר לא יוצא וזהו. אבל אני, כל מאמר, אני אכתוב את האמת. כמובן, בצורה חביבה. אז כתבתי מאמר על הצניעות. וקראתי לזה, הקודש והיופי. וזה היה מאוד ברור שזה מכוון גם לציבור החילוני. ואז אמרתי שהיהדות לא מפחדת מהיופי, אדרבה, אמהות היו יפות, סופר וכו'. אבל מה? היופי צריך להיות משובד אל הקודש. וכשהיופי משובד אל הקודש, אז הוא באמת יפה. ואז אמרתי, זה נוגע גם ללבוש, וזה נוגע לאישה, שזה היופי, זה, 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 זה כוח, זה נשק, זה צריך כללי ביטחון, כמו שאומרים בצבא. צריך לדעת מתי, איך לשמור את ה... וכו' וכו'. קיבלו פידבק במערכת חיובי ביותר. הזדהו עם זה לגמרי. פנו אליהם אנשים, ונשים חילוניות אמרו, זה נכון, זה יפה. זאת אומרת, מה למדתי משם? רוב הנשים החילוניות, חושבות שהן צנועות. חושבות שהן צנועות. ואצלם, לא צנועה זה בכלל לא זה. לא צנועה זה אחד שהולכת עם אנשים זרים. נפל לי הסימון, כמו שאומרים, פעם כבר אין היום הסימון. נפל לי הסימון, זאת אומרת, לימוד זכות. יש פה ערכים יסודיים, קבועים, בתודעה, שקשה להתמודד איתם. אתה תגיד, את לא צנועה, היא יודעת מה אתה רוצה ממני. מה אתה אומר? אני אין לי עוד צנועה? איך אתה מדבר אליי ככה? תראה איך היא תיעלב אם תגיד לי, אישה חילוניה שהיא לא צנועה. היו מקרים כאלה, אחד שעשה את זה והיה גם בתקשורת. היא לא, היא תיעלב. היא לא יודעת שהיא לא צנועה. לימוד זכות. לסיום, התיקון. הרב אומר שני דברים בתיקון. אני גם לא היה לי זמן לקרוא את המקור, אבל אני אדלה את הנקודה שלה. דיבור בשפת הדור, וזה ברוך השם בצבא אנחנו לומדים לפתח. כי בשביל לדבר בשפת הדור צריך לפעמים זירת מפגש. הזירת מפגש הכי טובה עם הדור זה בצבא. אתה עם החבר'ה, אתה מדבר איתם בשפה שלהם. ושפה זה לא רק בכוונה, בקונספציה שלהם, במודעות שלהם. אומר לנו הרב, אי אפשר להצילו מרעתו ולהעמידו על דרך החיים הנכונה, כי אם במה שנדבר עמו מכל ניסה ונשגב, מכל נעלה ונעדר, בשפה יותר פשוטה, בדברים היותר מורגלים ומובנים לו, כדי שימצא גם בעומק התהום שהוא שוכב שם, את זיו הנועם האדיר והעליון שהוא מבקש. אז אתה לא יכול ללכת לכיכר רבין וללמד את מה שלימדתי פה, פסקאות של הרב. זה לא שייך. שפת הדור, להבין את הראש שלו, וגם לדעת לדבר בשפה שלו. הדבר השני, אומר הרב, זה ההתערבות האמיתית איתו. ושוב פעם בצבא, זירת ההתערבות האמיתית. פעם היו אומרים, אתה אוכל באותו מסטינג. היום זה כבר אין את זה, היום הצבא יותר עדין. ביחד, אנחנו ביחד בכל מקום באוהל, ביחד בכל מקום. אני איתך. אתה לא לבד. אתה לא הגוי של שבת שלי בצבא גם. שצריך להזיז את הטנק, אני לא החילונים יזיזו את הטנק, לא הדתיים יזיזו את הטנק. אנחנו ביחד. הכל ביחד. אין הבדל בינינו. אין הבדל אם אתה תחלל שבת או שאני אחלל שבת. שנינו אסור לנו לחלל שבת. כן? וסוף כל המורדים והפושעים, תראו איך קורה להם הרב, זה לפעמים צריך להזכיר את זה, שהרב ידע גם להשתמש ביטויים כאלה. לשוב בתשובה שלמה מתוך אהבה ושמחה על ידי אור, שפע, קדושת ארץ הקודש. טוב, זה נושא בפני עצמו, שארץ ישראל עוזרת לנו להושיע. שתשפיע עליהם על ידי סיוען של תלמידי חכמים, עובדי השם ואוהבי ישראל באמת, שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה, ויראו לכל העולם שהם דואגים עבורם ונכנסים בגורלם ומצבם. אתה באמת נכנס במצבו וגורלו, או שאתה קצת הציבור הדתי, קצת מעליו כזה, והוא כזה למטה. או שאתה איתו בגורלו. אם אתה איתו בגורלו, אתה אוהב אותו. אם אתה קצת למעלה, אתה מוכיח אותו מלמעלה. רבותיי, לסיום, נעביר רק את הנקודה הזאת של הזוגיות, שאמרנו, היא די מקבילה. יסוד אהבה בזוג צריך להיות בנוי על התוכחה. זה לא נשמע טוב. כי אז יגידו לי, מה פתאום, אתה לא בא לחנך את אשתך. נכון, אם אתה בא לחנך את אשתך, אז אתה לא הבנת כלום בזוגיות. ואם היא האישה בא לחנך, אתה בא לאותו דבר. אתה לא בא לחנך את אשתך, זה לא העבודה שלך. חינכו אותך לפני זה, איך שהיא באה זה היא. אבל זה לא אומר שאין אינטראקציה של תוכחה. תוכחה זה דבר חיובי. תוכחה זה מה שאכפת לך, שמשהו פה לא מתקתק, אז אנחנו ביחד פותרים את הבעיה. אבל שוב פעם, יסוד התוכחה זאת אהבה. הכלל היסודי, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. מה זה אומר מום אין בך? אז זה לא נכון, הרי אין אדם בלי מום. מום אין בך, אלא בי יש מום. זאת אומרת, פעם אמר לי הרב שלמה אבינר, אדם צריך לעשות כל לילה, לפני שהוא ראשון, וידוי כזה. כל הדברים שהוא הרעים שהוא עשה לאשתו, וכל הדברים הטובים שהיא עשתה לו. בזה נגמר הוידוי, לא הפוך. אם אנשים עושים הפוך, זה מפתח שנאה. רק הדברים הטובים שהיא עושה. הדברים הרעים שהיא עושה, עזוב, זה לא עניין לך בשלב זה. הקרבה הזאת, הראייה הזאת, תפתח את האהבה. ואז כולך יפה. ואז יש ראות. זאת אומרת, יסוד האהבה תלוי בענווה ובעין הטובה. ובחוכמה, לזהות את האמת. היא עושה הרבה דברים טובים, אתה אולי לא שמת לב, אתה רק אומר רשימות של דברים רעים. כמו שאתה פוגש אנשים ברחוב, אומרים לך, המשאלה הזאת, הדור הזה, רשימה כזאת. מה, אני לא יודע, אני לא רואה את זה. זה מה שיש להגיד. כל פעם שאתה פוגש אותו, הוא נותן לך את הרשימה של כל הבעיות. לא מצאת איזה נקודה חיובית? אז לא חיובי מה זה, זה חיובי זה לא. אני בא להתלונן כי כואב לי. אז הטענה שאתה מוכיח את הבן אדם, אתה אומר לו, תשמע, תגיד דברים חיובים פעם. לא, זה כואב לי, כואב לי. לי, אתה רואה המילה הזאת אמרת, לי. אתה בן אדם אינטרסנט. אתה בא לפרוק איזה משהו, איזה כעס פנימי. אבל בסדר, אז תעשה את זה, בסדר. אבל תדע לך, אתה בן אדם נמוך. כי אם אתה, כל החיים שלך זה כואב לי, מפריע לי, אז אתה לא מועיל כלום לחברה. בשביל להושיע את החברה, זה לא יעזור כל הזמן לדבר על הבעיות שלה. אתה צריך להתעלות, לזהות את הטוב שבה. ואם אתה תזהה את הטוב שבה, אתה תתחיל לאהוב אותה. ואם תאהב אותה, אתה תוכיח אותה באמת. ואם תוכיח אותה, ברוך השם, תעשה תשובה. שכוח.